שעה היסטורית. ללב סיבות משלו. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק מביאים את סיפורם של גברת סימפסון ומלך אנגליה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. נדבר היום על דמות שהייתה מאוד מאוד מסעירה דעת הקהל, אבל היום היא נשכחת ביותר. מדובר באדוארד השמיני, בחסד אלוהים, מלך הדומיניונים האנגלים מעבר לים, קיסר הודי.
קיסר הודו?
כן. מאיפה הוא קיסר הודו?
מזה שאנגליה כבשה את הודו, את הקולוניה שלה.
מפני שיהודי אחד בישראלי,
כן,
החליט להעניק למלכת ויקטוריה את התואר קיסרית הודו.
מתי?
בסוף המאה ה-19, מפני שהתלוננה שמלך פרוסיה הוא קיסר גרמניה, והשר הרוסי הוא דוכס פינלנד.
ורק היא בסך הכל מלכת האנגליה. מסכנה, באמת, שום תואר אין לה. בוא נהפוך אותה לקיסרית הודו. מה שנקרא, אין לה שגעון גדלות.
ומעניין מאוד שהיו לה גם משרתים הודים. שהביאו אותם לשרת אותה.
אז עכשיו לא מספיק שהם משרתים שלה, הם גם צריכים להגיד לה, גברתי הקיסרית, תודה לך.
אבל כאן בפרשה הזאת שאנחנו דענים היום עליה, אני הזכרתי את התוארים של המלך, אבל לא הזכרתי תואר אחד. הוא היה המגן של הכנסייה האנגליקנית. וזה סיבך אותו, מפני שהוא לא יכול בתור איש כנסייה למעשה, מאז הנרי השמיני, וזה כמובן שערוריה, מפני שהנרי השמיני הפך להיות מגן הכנסייה, אחרי שהוא בגד בכנסייה, בעבר לדת הפרוטסטנטית.
אז זהו, אתה מדבר ברמזים כאילו כולנו זוכרים, בוא נזכר לרגע. הנרי השמיני, עד אליו לא הייתה בכלל כנסייה אנגליקנית,
כן.
כי הדת הקתולית שלטה באנגליה.
בדיוק.
אבל הוא רצה להתגרש.
הוא רצה להתחתן.
אחר כך, עם אישה אחרת, כן. אן בולין, שאנחנו כולנו זוכרים את קיסמה ואת הדרך שבה היא הצליחה להפעיל אותו. וזה לא היה אפשר לעשות במסגרת הכנסייה הקתולית. וראו זה פלא, הוקמה הכנסייה האנגליקנית, והמלך הוכרז כמגנה.
כן, אבל מעניין מאוד שהוכרז המגנה של הכנסייה הקתולית. ואחרי זה הוא שינה את זה, אבל זה היה פרוטסטנטית, ונשאר פידי דפנסור, הגן הדת, על דת אחרת.
אבל עכשיו, התואר הזה, מגן הכנסייה, מציב את אדוארד השמיני בבעיה גדולה, ואנחנו עוד נגיע לזה במהלך התוכנית.
בדיוק.
אבל בוא נתחיל קודם במיקומנו בזמן. אדוארד השמיני זה עדיין המאה ה-20.
זה 1894.
אז הוא נולד. הלידה, כן. אבל חי ופעל במאה ה-20, בתחילתה.
כן, ודרך אגב, לג'ורג' החמישי, מלך אנגליה, היו הרבה בנים. הדוכס מקנט, הדוכס שרי, הדוכס... והבחור בהם היה דוכס וויילס, נסיך וויילס.
כן, יורש העצר.
דרך אגב, היה באנגליה ראש הממשלה וויילשי, לויד ג'ורג', אשר רצה שהנסיך יבוכרז נסיך וויילס על ידי טקס, שבתוך הטקס הוא יגיד כמה דברים בוויילשית. זה היה לו מאוד קשה, אבל הוא לימד אותו, לויד ג'ורג', לימד את אדוארד ואמר את המילים ו... הביאו מטבעות, והייתה חגיגה גדולה מאוד.
אבל אתה אומר, בעצם הוא היה אחד מכמה בנים של המלך ג'ורג' החמישי.
אבל יש גם בעיה אחרת, לא רק עם הבנים, יש גם עם הנשים. אמו הייתה המלכת מרי.
אמו של אדוארד השמיני.
כן, מרי מטק. טק זה תואר גרמני, וירטנברג. ולפני שהיא הייתה אשתו של... אבי, היא הייתה מאורסת עם נסיך אנגלי אחר שמת. ועליו מדברים שהוא היה ג'ק המרטש.
שהוא היה ג'ק המרטש?
כן, מפני
שהוא נהל... הנסיך שלו היא הייתה מאורסת?
כן.
טוב, זה ייחוס...
כל זה אין הוכחות.
לא פשוט, אין הוכחות בכלל. צריך לומר, ג'ק המרטש, אחת התעלומות הגדולות עד היום שלא נפטרה, יש גם כאלה שטוענים שהיו כמה שהשתמשו בתואר הזה כשביצעו את מעשי הרציחות שלהם. ואגב, יש היום מוזיאון שנקרא הארכיון של הסקוטלנד יארד, ושם אפשר למצוא את כל הראיות.
הם לא זיהו אותו.
לא זיהו אותו, אבל אפשר למצוא עדיין ראיות מתקופת ג'ק המרטש, למשל מכתב מגועל בדם שהוא שלח לבולשת
האנגלית. כן, כדי להרגיז אותה.
כדי להרגיז אותה, זה עדיין נמצא שם, ועכשיו יש באנגליה ויכוח שלם סביב השאלה האם לפתוח את הארכיון הזה של הסקוטלנד יארד, או להשאיר את הדברים גנוזים ושמורים. מעניין אם תצליח למצוא, אם במקרה יפתחו ונוכל להיכנס, אם תצליח למצוא קשר לאותו נסיך שמת. בכל מקרה, אתה אומר, אבל היא הייתה מאורסת לנסיך הזה שמת?
כן, שמת, כן, ממחלה.
ממחלה.
כן. מחלה אולי דיפלומטית.
ואחרי שהוא מת, הפסיקו הרציחות של ג'ק המרטש?
כן.
מעניין. צירוף מקרים, מעניין. אנחנו לא נסיק ממנו מסקנות, אבל טוב לדעת.
לא, חלילה, חלילה, כן.
בכל מקרה, הוא מת, והיא מתחתנת עם המלך, שזה מבחינתה עסקה שווה יותר, כמובן.
המלכה מרי הייתה מפורסמת בזה שהיא הייתה שברה על המוסר, בנוסף לזה, היא הייתה בעלת אוסף עצום של תכשיטים, יהלומים וכו', שעד היום הם שמורים במוזיאונים הבריטים.
אבל זה לא מרי שעל שמה נקרא משקה בלאדי מרי, מרי הזו היא מרי מלכת הסקוטים.
בדיוק.
שהיה לה סכסוך עקוב מדם עם אליזבת הראשונה.
ועם סקוטלנד.
ועם סקוטלנד.
כן.
ובגלל הלכותיה הקשוחות והדם הרב שנשפך בעטייה, היא מכונה בלאדי מרי.
שזה גם מאוד מכוערת.
טוב, וזה כבר סיפור אחר.
ואני חושב שזאת הסיבה.
אבל אנחנו, אני עכשיו הכנסתי אותנו, הקפצתי אותנו מאות שנים אחורה, בואו נחזור אל סוף המאה ה-19, מרי מטק, מתחתנת עם ג'ורג' החמישי, והם מולידים הרבה מאוד ילדים, ובראשם...
בנים.
בנים, ובראשם אדוארד, שמוכרז כנסיך מווילס, יורש העצר. והילדות שלו, של אדוארד השמיני, היא ילדות לא פשוטה. אתה יודע, הרי כל יורש עצר חי בלחץ עצום, וההורים שלו מטילים על כתפיו את כל הלימודים הכי מורכבים, וציפיות, הרים של ציפיות.
דרך אגב, הוא היה סטודנט לא מוצלח בכלל.
הוא היה תלמיד לא טוב.
כן.
טוב, זה לא פשוט.
הוא לא, הוא היה אחרי זה שלחו אותו לאוקספורד. הוא יצא מאוקספורד בלי שום תואר.
בלי שום תואר?
בלי שום תואר.
למה? הוא לא הצליח אפילו...
לא.
טוב, זה באמת מביך. אני גם תוהה איך מתייחסים המרצים באוקספורד לתלמיד הזה, שבכל זאת הוא יהיה מלכם בעתיד, אז איך אפשר לתת לו ציונים בכלל שיהלמו את ביצועיו? אז פשוט לא נתנו לו, וכך הוא לא סיים את התואר. אבל עוד לפני שהגיע לאוקספורד כילד, יש גם הרבה סיפורים על האומנות הרבות שהיו לו. אחת מהן אפילו נהגה להתעלל בו. בכל פעם שהוא היה אמור להיפגש עם ההורים, היא הייתה צובטת אותו, ואז התינוק היה מתחיל לבכות, וההורים חשבו שיש להם ילד בכיין.
בדרך כלל, אני רוצה להגיד לך ש... בקשר לילדותם של הנסיכים האנגלים, הם לא ראו את הוריהם. הם היו תחת השגחת הנני, וכפי שאת מספרת, היא דאגה מאוד שההורים לא הבינו בדיוק מה שהנני עושה לנסיכים הללו.
כן. איך היו בוחרים אותן בכלל, את האומנות האלה?
זה פשוט בחור מסוים של הצולה. אל תזכחי שלמעשה הצילים האנגלים לא הכירו ילדיהם.
כן, בכלל, באופן כללי, לא רק בבית המלוכה.
בדיוק. יש לנו סיפור עליו שהוא לא הכיר את הוריו. ולמעשה, ההורים היו חייבים לעשות תעמולה למען הכתר הבריטי.
כן.
הם עשו כל הזמן אימפריה, האימפריה הייתה גדולה מאוד. והילד נשאר יחד עם הנני שלו, בארמון, והוא כמעט ולא הכיר את הוריו, אבל יש לנו כאן...
כלומר, מעבר, אתה אומר, מעבר למה שהיה מקובל אז, שהילדים היו מבלים יותר שעות עם האומנת מאשר עם ההורים, במקרה הזה הוא בכלל לא פגש אותם, כי הם כל הזמן היו במסעות
באימפריה. בחברה האריסוקרטית ביותר, בעת המלכותית.
כן.
הוא התחיל קריירה בצי, סוף סוף אנגליה, היא מדינה ימית גדולה מאוד.
בהחלט, והנסיכים באופן מסורתי נשלחים לאיזשהו שלב צבאי בחיים שלהם.
אבל יש לנו הערה של מזכירו הפרטי, שטען שאנשי הבית, המשפחה הזאת, כאשר הגיעו לבגרות, איבדו כל רסן.
מה זה אומר?
זאת אומרת שהוא היה שרירותי, ואביו, המלך ג'ורג' החמישי, היה כל הזמן, אני מצטט אותו, ג'ורג' החמישי, אני מתפלל לו אלוהים שהוא לא יתחתן.
שהילד לא יתחתן?
כן.
למה? שאדוארד השמיני?
שאדוארד השמיני לא יתחתן, עדיין לא היה את השמיני, האביב
כן,
של ג'ורג' החמישי. כן,
ברור. עדיין קוראים לו פשוט אדוארד הנסיך.
כן, מווילס.
בוודאי.
לפני שהוא לא מסוגל לחיים נורמליים. אם כי בין ועצמנו הוא היה... שיא האופנה הגברית, הוא היה קובע כיצד הגברים חייבים להתלבש. ואני זוכר שאני הלכתי בדרך כלל בקיץ על שפת הים בצפון צרפת.
כן.
ושם הייתה אימה שאם הנסיך מווילס יגיע שם, והוא הגיע בדרך כלל, הוא עבר את התעלה, זה לא היה קשה. הוא היה תמיד מארגן שרוריות גדולות מאוד. והמשטרה הצרפתית הייתה מאוד מאוד מרוצה כשהוא לא בא לצרפת.
אבל מה זה אומר? מה, הוא היה עושה מסיבות, הוללות?
בדיוק, 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 כן.
אני מנסה אבל להבין מה זה אומר גבר שמתנהל בצורה כזאת שערורייתית. אתה אומר שהוא קבע את צו האופנה, כל הנשים נפלו לרגליו.
כן.
הוא בעצם עשה ככל העולה על רוחו.
בהחלט. אבל הוא ידע טוב מאוד שהוא יצטרך עד הסוף להתחתן, כדי להוליד יורש לכתר הבריטי.
אבל זו בדיוק השאלה, כי... אנחנו, אתה יודע, גבר צעיר יכול בתקופות מסוימות, אגב, גם אישה צעירה, זה בכלל לא קשור, יכולים בתקופות מסוימות ללכת אחרי הלב, לא להיות מחויבים לשום כבלים ולשום מוסרות, אבל כשמדובר ביורש העצר, הרי יש עליו כל הזמן פיקוח ולחץ, אז איך הוא הצליח?
אני רוצה לצטט את אבא שלו, ג'ורג' החמישי, שאמר, שנה אחרי מותי, הנער יהרוס את הכל.
נשמע לי שהוא ממש אהב את הבן. הוא החלו לו להתחתן, הוא היה בטוח שהוא ירוס את הכל, אז מה... קודם כל, למה הוא לא ניסה?
אפשר למנוע את זה.
הוא לא יכול לבחור בן אחר שיבוא תחתיו.
שום אופן לא, כן.
יורש העצר הוא פשוט הבן הבכור של המלך. אז למה הוא לא ניסה קצת להרביץ בו תורה, לשכנע אותו, לשנות את דרכיו?
הוא לא הצליח מפני שלמשל, ב-1930 הוא נתן לו מתנה, ארמון, פורט בלוודר.
האב לבן, ג'ורג' כן, לאדוארד.
כן.
כן, מתנה נחמדה.
כן, אחרי זה, למשל, המלך הבא לא יוכל לרשת את הארמון הזה, מפני שהיה שייך כמתנה פרטית לאדוארד. ואני הייתי בפורט בלוודר, זה מקום די מחריד.
מחריד?
כן.
למה?
הוא דומה לבית סוהר.
ויכול להיות שזו בעצם, זה המסר שניסה ג'ורג' לשדר לבנו.
כן, נראה, כן.
אני
כן.
שם אותך בארמון הזה, אל תצא, אל תעשה שטויות, אל תסתבך עם בבלגנים.
אבל זה המקום שהוא התפטר מן המלכות.
הבנתי, אז זה לא עבד.
פורט בלוודר, זה לא עזר, כן.
אני מבינה. אבל לא היו, אתה יודע, אני, שוב, אני משליחה ממה שאנחנו רואים עכשיו למה שהיה אז. כי היום, למשל, אם אחד הנסיכים, וויליאם או הרי ברוב המקרים, כן. מסתבך בצרות, אז בית המלוכה עומד על הרגליים, והם כועסים ומנסים לשנות את המצב.
אבל אז לא היה רדיו.
אבל בכל זאת, הם לא ניסו למשטר אותו? לא ניסו להרגיע אותו?
אביו ניסה, אבל נכשל. הוא אמר, שנה אחרי מותי,
הוא יהרוס את הכל.
ענה את הכל, כן.
איך היו האחים האחרים?
הם היו כמו,
כמו.
אבל לא, לא עד כדי כך מופקרים. אבל אי אפשר להגיד שהייתה איזו הצלחה אישית.
בקיצור, הגנים שם לא היו מוצלחים. זה מה שאתה אומר.
באופן צנוע, כן.
צנוע, כן. מי אנחנו שנבקר את מלכות בריטניה, בכל זאת.
הישראלים, היות ואין להם בית מלוכה, הם נבוכים תמיד כשמדברים על בתי מלוכה אחרים.
נכון, אבל להפך, יש לנו את זכות הביקורת, כי הם לא המלאכים שלנו, אין שום בעיה.
זה נכון.
אבל אדוארד...
ולא, במלאכי שלנו לא היה כל כך מוצלחים.
טוב, זה עכשיו אתה כבר פותח פה חזיתות, שאני בוחרת במכוון לא להיכנס עליהן, לפחות לא בשלב הזה. אני מחזירה אותנו לבית המלוכה הבריטי.
כן.
לאדוארד, שאתה אומר, מסתובב בעולם, פוגש נשים.
הוא לא חיבר שיר השירים.
לא, הוא לא חיבר את שיר השירים. לא. פה אדוארד, רואים כל הכבוד למלוכה הבריטית שלנו, בכל זאת קצת כנראה יותר, עם שאר רוח, לפחות שמדברים על אדוארד.
על נשים.
על נשים גם. אבל דווקא עם אדוארד עם נשים מסתדר מצוין.
מצוין, כן.
בעיקר עם נשים מבוגרות ממנו, נכון?
תמיד. וזה היה מוציא את המלך ג'ורג' החמישי מן הכלים. מתי הוא התיישב? מתי יהיה שקט?
וגם נשואות הוא אהב.
כן, בעיקר נשואות. וזה הוא פתח את עצמו, חשף את עצמו לסחטנות. והמשטרה הבריטית הייתה רועדת כל הזמן. איזה תסבוכת חדשה הוא הביא לנו.
אבל האצילים שאת נשותיהם הוא לקח, יכלו בכלל להתנגד או שהמלך, אתה יודע...
לא,
יכול,
לא,
המלך לעתיד שזה... יכול לעשות כל שהוא...
בדיוק, זה לא, לא משטר כמו לואי 14,
כן.
אין משטרה, אבל יש עניין של חישובים.
לא נעים, זה... רווח ותועלת עתידיים.
ואם נשתוק זה יעזור לנו.
אז כך הוא פשוט כן. התנהל ועשה מה שבא לו.
בדיוק. עד שבא הרגע המכריע. והרגע המכריע הזה הוא בלתי מובן להרבה היסטוריונים. וולי סימפסון הופיע. וולי סימפסון הייתה אמריקאית.
כבר בעיה מבחינת הבריטים.
והייתה מגורשת פעמיים.
מגורשת פעמיים?
כן.
גרושה פעמיים.
גרושה פעמיים, כן. וכמובן, מלכת אנגליה גרושה, זה בלתי אפשרי.
רגע, רגע, רגע. עד עכשיו דיברנו רק על התהוללויות כאלה ואחרות. איתה הוא רצה להתחתן.
כן.
איפה הוא פגש זה, אותה בכלל?
באותו ארמון שאני הסברתי. הוא הייתה שם מקום מפגשים, אירוטיים.
בית כלא מאוד
כן.
לא פוריטני, נגיד את זה ככה.
דרך אגב, הממשלה הבריטית הייתה מאוד מודגת מן הבניין הזה, מפני שהמלך היה משאיר מסמכים של המדינה על השולחן, ללא סדר.
וכל הבחורות שלו יכולות לבוא
כן,
ולקחת
כן, כן.
מובקרות כאלה, וזה מי יודע לאן זה יגיע. אני מבינה מאוד את דאגתם של השוטרים הבריטים. לא נשמע לי באופן כללי שהוא היה בחור מאוד אחראי.
הוא לא היה לגמרי אחראי. ועל כן כולם הופתעו. כאשר הוא התעקש להתחתן דווקא עם גברת סימפסון.
פתאום איתה הוא רוצה להינשא.
אשר הייתה גרושה.
פעמיים אמרת.
פעמיים ואמריקאית.
טוב, שזה בכלל, אמרנו, קטסטרופה. למה דווקא בא הוא פתאום התאהב? למה אותה הוא רוצה לשאת לאישה, אנחנו יודעים?
כנראה שהיא ידעה שהוא פנוי.
אוקיי.
והיא עשה את הכל כדי למשוך אותה. ויש שמועה מבוססת שהוא היה המאהב של החברה שלה, אשר היא הציגה אותו לחברות האחרות שלו.
ואז היא באה וכבשה את ליבו?
בדיוק.
תשמע, זאת בחורה שצריך להודות על האמת, היא תכחנית.
עוד איך, שניהם כתבו ספרים. המלך עדות השמיני כתב ספר, וגברת סימפסון כתבה ספר. גברת סימפסון נתנה את השם לספר, The Heart Has Its Reasons.
ללב סיבות משלו.
כן, אבל זה כמובן ציטטה, ואני מופתעתי כשגיליתי זה, מפני שזה ציטטה מסופר צרפתי. היא לא הייתה נחשבת כיודעת ספרות צרפתית. Le cœur a des raisons que la raison n'en a pas. ללב יש היגיון שלהיגיון אין.
בעצם מה שהאמרה הזו רוצה להגיד, אנחנו מחפשים כל הזמן את הסיבות ואת הטעמים בהיגיון, במחשבה הרציונלית, אבל בלב יש הרבה יותר רציונליות מאשר בהיגיון שאנחנו מקדשים.
זה כמובן, זה עשתה כדי להגיד על עצמה.
כן.
מול הציבור האנגלי.
ברור.
אבל מצד שני, לא הייתה הצלחה גדולה מאוד להבות שלו, קודמות, ויש לנו עדויות שהשיחות הפרטיות שהוא ניהל היו ריקניות.
בינו לבינה?
לא,
באופן כללי.
כן, כן.
הוא לא היה איש שיחה.
בכלל.
טוב, אנחנו כבר יודעים במה הוא היה מוצלח. בסדר.
ובכן.
רגע, אז הוא רוצה להתחתן איתה.
הוא רוצה להתחתן איתה.
אבל היא גרושה פעמיים.
גרושה פעמיים והוא ראש הכנסייה.
מגן הכנסייה.
מגן הכנסייה.
והכנסייה האנגליקנית אמנם הסכימה או נוסדה מתוך הצורך של הנרי השמיני להתחתן שוב אחרי גירושיו, אבל היא לא הייתה ליברלית עד כדי כך שתסכים שהמלך יתחתן עם גרושה ועוד פעמיים ועוד אמריקאי.
בסיוק.
וכותבת ספרים על רגשות ועניינים.
קטסטרופה.
בהחלט. גונבת.
אבל היא, היום אני זוכר, הייתי תלמיד תיכון באותה תקופה, איזו סערה אחזה את אירופה. אחד הקרובים הרחוקים שלי, אפילו יהודי אחד מבוקרשט שלח מברק למלך, עדות השמיני, be a man, תהיה גבר, כלומר, אל תיכנע לממשלה.
רגע, בשלב הזה הוא כבר היה מלך?
מלך, כן, כן.
הוא כבר היה מלך, הוא כבר הומלך, אביו כן. עבר מן העולם.
הוא לא הוכתר.
אה, הוא לא הוכתר עדיין?
אבל הומלך.
הומלך ולא הוכתר, תסביר לנו את ההבדל?
ההכתרה זה טקס שכאשר ארכיבישוף של קנטרברי שם כתר על ראשו או על ראשה של המלך המלכה.
כלומר, האב ג'ורג' החמישי כבר מת.
כן.
אז כבר נקבע שאדוארד הופך להיות אדוארד השמיני מלך, אבל הטקס הרשמי של ההכתרה עדיין לא התקיים.
כן.
ובטווח הזה הוא רוצה להתחתן עם הגברת סימפסון.
בדיוק.
והציבור סוער ורוגש סביב העניין הזה.
אבל אני רוצה להגיד לך שהוא שמע שראשי ממשלות של הדומיניונים הבריטים מעבר לים מתנגדים, בעיקר שראש ממשלת אוסטרליה מתנגד, הוא אמר, טוב מאוד, לאוסטרליה אין הרבה תושבים. כן.
Thank you.
אבל מה, למה שהם כל כך התנגדו?
את נתת את הסיבות. גם אמריקאית, גם מגורשת.
בסדר, אז זה הסיבות של הכנסייה, אבל מה ראשי הממשלות פתאום מתקוממים?
הם אמרו שפשוט מאוד הציבור לא יקבל אותה בתור מלכה. ואז הוא מתקטן, יהיה משבר. וראש הממשלה, בולדווין, ידע שאם יפרוץ משבר, הוא יצטרך להיפטר בעצמו. והמדינה תשקע בתסבוכת אינסופית של טענות וטענות נגד.
ברור. אז הוא הפעיל את כובד משקלו כדי למנוע את החתונה הזו.
הוא אמר שהעם הבריטי לא יקבל את האמריקאית הזאת מגורשת פעמיים. מגורשת פעמיים שבעלי החיים. משום מה זאת הנקודה.
עדיף, אתה אומר, עדיף כבר שמבחינת הציבור הבריטי עדיף אם היא הייתה אלמנה ששניהם היו מתים.
בדיוק.
מאשר ששניהם יישארו בחיים.
כן.
מקסים.
ואני רוצה להגיד לך שהיא הכירה אחד בסין, שמוד מוסר, איפה גברת אמריקאית חייבת להכיר בחור בסין.
בסדר, אנחנו פחות שמרנים מהציבור הבריטי. לנו אין בעיה עם זה שהיא מכירה את הבעלים שלה בסין.
בוודאי שלא.
עדיף משהו בארבון התשוקות של
אפילו,
אדואר.
היא למדה סינית משפט אחד. בואי, בחור, תמזוג את השמפניה.
זה מה שהיא ידעה לומר בסינית.
כן, והייתה פרשה אחרת. בהיותה בסין, היא הכירה את צ'יאנו. צ'יאנו היה החתן של מוסוליני.
כן, רציתי לומר שזה נשמע באמת איטלקי. כולם הסתובבו בסין, אני מבינה.
כן, וכנראה שהיה גם משהו בינה לבין צ'יאנו. ככה שמשנה זאת...
בזמן שהיא פגשה את בעלה בסין, בעלה
כן,
הראשון
כן.
או השני, אחד מה...
והבעל הראשון היה טייס. אלכוהוליסט, שתמיד היה ממריא, כשהיה גם לשיקור.
נשמע שמדובר פה פשוט בחבורה של אנשים משכמם ומעלה. כל אחד יותר מרשים מהשני.
אבל מאז הניסויים הבלתי מוצלחים של הראשונים, היא לא טסה.
אה.
פה זה למדה.
אז איך היא חזרה הביתה מסין?
עם האונייה. נסיעה ממושכת, אפשר לראות את הנוף.
היא פשוט ראתה שטייס יכול לטוס עם רמות גבוהות מאוד של אלכוהול ודמות.
אבל אם כבר מדברים על טייסים, אדוארד היה הבחור הראשון משרד מלכותית, שלא רק שהוא טס, אבל הוא קיבל גם תעודה של טייס צבאי.
אה, הוא ידע לטוס?
כן.
אז הוא גם היה בצי וגם הטיס מטוסים. למה אבא שלו חשב שהוא בחור לא מוכשר?
הוא ידע לטוס, אבל באופן פרטי, הוא לא במסגרת צבאית מסוימת.
בסדר, אבל הוא הטיס את המטוס בעצמו.
כן, כן.
טוב, בכל זאת, היא מיומנות מרשימה.
לא ספק. ודרך אגב, כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, הוא רצה להתנדף. אבל שר הביטחון, לורד קיצ'נר, אמר בשום אופן לא, מפני שהוא ייפול בשבי, וזה חיפה.
אותו דיון היה היום סביב השירות של הארי בעיראק. אפשר להבין את השיקול הזה מבחינה מדינית בריטית.
כן, אבל הוא טען שעוברים לו את הרגליים, הוא רצה להיות גיבור, מונים איזה ממנו. אולי המרירות הנפשית העמוקה שלו נבע גם מן העניין הזה. אי אפשר לדעת.
בכל מקרה, עכשיו אנחנו נמצאים בעיצומו של המשבר. הוא מלך, אגב, איזה מלך הוא? הוא מלך טוב או שכפי שאבא שלו חשש, הוא מדרדר... תראה, אין לזה משמעות מעשית גדולה הרי.
באנגליה.
באנגליה, אבל בכל זאת, מעבר לפרשה הזו של הנישואים, הוא נחשב למלך טוב באנגליה?
הוא לא הספיק להיות מלך. אבל פרט מעניין, המסורת הבריטית עשתה שפרצופו של המלך על המטבעות היא כל פעם בכיוון אחר. מלך פרצוף עם הפנים ימיני.
פעם פרופיל ימין ופעם פרופיל שמאל.
אבל הוא טען שהוא רוצה להיות שמאל, אם כי גם אביו היה. וזה וזה נערה בשרוריה, באנגליה שמרנית. הוא הורס את המסורת של הפרצופים על המטבעות.
טוב, תשמע, אם במשך מאות שנים, מלך אחד ימין, מלך אחד שמאל, פתאום קם אדוארד השמיני, ומה, כי הצד הזה יותר יפה לו?
לא, הוא טען.
כן.
שפניו השמאלים הם יותר יפים מן הפנים ה...
תשמע, הוא נשמע לי קצת בחור, אתה יודע, מי אני שאומר, כן, אבל קצת ריקני. מה הוא מתעסק, באיזה צד יותר יפה מהצד השני?
וקודם כל זה לא נכון, אני ראיתי מה דיברות.
אתה אומר שני הצדדים יפים, בחור נאה באופן כללי.
בחור נאה, אגב.
כן, הוא נחשב לאחד מסמלי היופי באותה תקופה. אבל בסופו של דבר הוא מצליח להביא לכך שדיוקנו יוטבע בצד שמאל?
כן.
אז הוא שובר את המסורת.
אבל לא, כרגע יושב ראש המטבע המלכותית, הקליטה להדביע גם מספר מאוד מצומצם של מטבעות, כדי שלא תהיה הפרת המסורת בצורה גסה.
יפה.
כן.
אז הנה כאן הצליחו ליישב בין השאיפות האישיות של אדוארד, הגבוהות מאוד, צריך לומר, לבין המסורת. בסיפור הניסויים זה לא עובד.
לא, זה לא עושה, אם כי אני רוצה להגיד לכם, הנומיזמטיקה, זה נקרא איסוף המטבעות, היא חלק גדול של ההיסטוריה.
בהחלט, בהחלט. אז אני מחזירה אותנו לפרשת הנישואים. הוא מתעקש להתחתן איתה. הממשלות והכנסייה אומרות לא. מי מנצח?
בולדווין, ראש הממשלה, אמר שאם הוא מתחתן, אז הוא, בולדווין, יתפטר. אם אדוארד יתפטחן, נושא אותה לאישה, הוא בולדווין יתפטר. ואז אנגליה תשקע במשבר פרלמנטרי, שאיש לא יכול לדעת כיצד הוא ייגמר.
כן. וצריך לזכור, אנחנו נמצאים עכשיו ב-1936, נכון?
כן, 1937, 1938, ואל תשכחי שזה המתח באירופה.
בדיוק.
אנחנו ערב מלחמת העולם השנייה.
כלומר, זו תקופה רגישה. זו לא תקופה שבה יש הרבה מקום מדיני להתעסק בחתונות של המלך.
אבל כאן עכשיו מופיע קושי נוסף.
נוסף.
אדוארד העריץ את גרמניה. הוא טען ואמר שגרמניה, כלומר היטלר, ארגנה את עצמה מחדש, ועכשיו היא פורחת מבחינה כלכלית. ונוסף לזה, כאשר הוא ביקר בתור מלך אזורים של האבטלה ושל עוני באנגליה, הוא אמר, יש להפסיק עם זה, אי אפשר לשאת את זה. כלומר, כאילו הוא מביע התנגדות הממשלה הבריטית.
והוא גם ייפגש עם היטלר אחרי שכבר לא יהיה מלך אמנם, אבל בכל זאת ייפגש עם היטלר ויביע בו תמיכה.
לא רק זה, אבל היטלר עצמו, יש לנו עדות שהוא אמר לאחד משריו של אלברט שפר, מה חבל שאדוארד התפטר, הוא יכול היה לשנות עמדתנו באירופה. כלומר, הוא היה
תכשיט,
נכס. כן.
יש גם שמועות לגבי הגברת סימפסון, שגם היא הייתה מקורבת לגרמנים נאצים.
מעניין מאוד שווינסטון צ'רצ'יל, ראש הממשלה החדש באנגליה, לא ידע מה לעשות עם הזוג הזה החדש. ואז הוא החליט למנות אותו מושל בהאמאס. כלומר, אם נמצא באמריקה. אבל, ופרט מאוד מעניין, המודיעין הבריטי ביקש עזרתו של המודיעין האמריקאי כדי שהוא ישגיח על המלך
כדי לשעבר. כדי שלא יתפרע שם.
כן.
זהו, אתה אומר המלך לשעבר, בעצם קפצת כבר לתקופה שבה אדוארד אינו מלך בריטניה. כל תקופת מלוכתו נמשכה מינואר 36 עד דצמבר 36.
כן, אבל בינתיים הוא גם נסע בים התיכון, ביחטה, יחד עם גברת סימפסון.
כן.
בים התיכון המזרחי. הציבור הישראלי לא הזדעזע. ועל כן יש לנו עכשיו תמונה חדשה לחלוטין, מלך אנגלי חשוד שהוא פרו-נאצי, טעמן שהוא, אחרי זה כששאלו אותו הוא טען, לא הייתי פרו-נאצי, אבל הרצתי את הסדר הגרמני ואת העובדה שהם ידעו לשים את המשק שלהם בסדר מופתי. הוא גם גילה איזה עניין בפוליטיקה, ונפגש עם כמאל מוסטפא פחה, המנהיג של טורקיה החדשה, שהוא כאילו הוא העריך אותו, אם כי הוא לא הבין בדיוק מה שעושה מוסטפא כמאל, ולא גילה עניין רב.
אבל איך בעצם, מה הרגע שבו הוא מאבד את מלכותו בדצמבר 36?
כשהוא הבין שאם הוא התעקש לשאת את גברת סימפסון, והוא הודיע את זה גם לבריטי בקריאה הנרגשת, לא אוכל לשאת באחריות הכבדה של מלך, אם קיבלנו מן עצמנו, זה לא הייתה כל כך חיית. אם אני אהיה רחוק מן האישה שאני אוהב, זה woman I love, ולכן אני מוותר על כס המלוכה למענה.
אז הוא מתפטר בשביל להתחתן איתה.
כן. והם לא התחתנו מיד, מפני שהם היו חייבים לעבור שלב מסוים, לפי מה שהכנסייה. אבל הוא התחתן בצרפת, בארמון קנדה, שארמון די יפה.
כן.
ועכשיו באה נקודה מאוד מעניינת. לא ידע מה לעשות איתו, אבל צרפת הייתה בעלת ביתה של אנגליה.
רגע, עוד לפני זה, איזה תואר יש למלך נסיך. שמתפטר? עכשיו הוא המלך לשעבר?
הוא נסיך.
נסיך?
כן.
הוא נסיך. צריך למצוא לו עיסוק.
בדיוק. אבל ממנים אותו בקשר בין המטה הצבאי הבריטי לבין המטה הצבאי הצרפתי בצרפת.
זה עוד לפני שישלחו אותו לבהמאס.
כן, בדיוק. וכאן יש לנו עדות מאוד מעניינת. השגריר הגרמני בהולנד טען בהמשך הזמן שהודות לאדוארד, בלגיה התמוטטה, מפני שהוא מסר את הסודות ההגנה הבלגית למטה הגרמני. זה השמה מאוד כבדה.
מאוד כבדה?
כן.
ואנחנו יודעים אם היא מבוססת?
זה טענה, השגריר, אי אפשר להוכיח את זה. בכל אופן הבריטים לא יתנו לנבור במסמכים. אבל בכל זה אדם חשוד. יש עננה כבידה שחשדנות רובצת עליו.
At long last, I am able to say a few words of my own. I have never wanted to withhold anything. But until now, it has not been constitutionally possible for me to speak. A few hours ago, I discharged my last duty as king and emperor. And now that I have been succeeded by my brother, the Duke of York, my first words must be to declare my allegiance to him. This I do with all my heart. You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne. But I want you to understand that in making up my mind, I did not forget the country or the empire, which, as Prince of Wales and lately as King, I have for 25 years tried to serve. But you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. This decision has been made less difficult to me by the sure knowledge that my brother, with his long training in the public affairs of this country and with his fine qualities, will be able to take my place forthwith without interruption or injury to the life and progress of the empire. And he has one matchless blessing, enjoyed by so many of you and not bestowed on me, a happy home with his wife and children.
I now quit altogether public affairs, and I lay down my burden. And if at any time in the future I can be found of service to his majesty in a private station, I shall not fail. And now we all have a new king. I wish him and you, his people, happiness and prosperity with all my heart. God bless you all. God save the king.
That certain night, the night we met, there was magic abroad in nightingale sang in Berkeley Square. I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turn and smile at me, a nightingale sang in Berkeley Square.
יש גם עוד סיפור שמתייחס לכך שבריטניה רצתה למעשה להחביא את הקשרים של אדוארד השמיני עם הגרמנים.
אין ספק, אבל אני אתן עוד פרטים נוספים.
בבקשה.
בקשר לזה. פרט מעניין מאוד. כאשר גרמניה התמוטטה.
סוף מלחמת העולם השנייה.
ב-1945. הצבא הבריטי בגרמניה, הכבושה, תפס איש המודיעין הבריטי שסובב שם.
בגרמניה הכבושה.
בגרמניה הכבושה. ושאלו אותו, מה אתה מחפש? הוא לא היה איש קרבי, ולא היה כל תפקיד. אז הוא סיפר סיפור שקשה מאוד להאמין לו, שהוא בא כדי להחזיר את המכתבים של ויקטוריה, ביתה שלה, מכאן ויקטוריה, אבל זה אבסורד. המכתבים הללו נכתבו לפני 50 שנה, ולא ישלחו סוכן להסתכן בגרמניה.
בתוך גרמניה, לפני שנכבשה.
כלומר, הדעה היום היא שהוא ניסה למצוא, אולי גם השיג, מכתבים שיכולים להיות חשודים מאוד בקשר ליחס בין הנסיך, שעכשיו הוא יקבל תואר, וזה חשוב מאוד לזכור, הדוכס מווינזור.
כן. כלומר, הוא רצה להסתיר את הקשרים של אדוארד עם הנאצים.
בדיוק. מי שהוא רצה להסתיר את זה.
כן, אתה אומר שהוא יש מודיעין בריטי, אז זה כנראה המודיעין הבריטי, השלטונות הבריטים, לא רצו לחשוף את הקשר הבאמת מביך הזה.
והכי מותר. וכאן אני רוצה להסיף פרט מעניין. השושלת הבריטית הייתה גרמנית. משפחה סקסה קובור גוטה. וג'ורג' החמישי, אביו של אדוארד, שינה את השם של השושלת במלחמת העולם הראשונה, מסקסה קובור גוטה לווינזור. ווינזור זה ארמון מלכותי לא רחוק מלונדון.
כן, כדי לנתק כל קשר בין גרמניה לבין בריטניה.
בדיוק. אם כי הם, כולם ידעו שהם ממוצא גרמני.
ברור. אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת בדבר הנישואים של אדוארד עם הגברת סימפסון.
כן. דרך אגב, הארכיבישוף של קנטרברי, שהוא ראש הכנסייה הבריטית, אסר על הכמרים של הכנסייה
להיות... לחתן אותם?
לחתן אותם,
אז
כן.
אז איך מתחתן?
אחד הכמרים התנדב בניגוד לרצון הכנסייה, והוא הגיע לצרפת, והארמון קודה ליד העיר טור, נערכו הנישואים.
הם נשארו נישואים או שגם ממנו התגרשה?
עכשיו יש כאן עדות מעניינת, היה נשיא גרמני,
כן.
שגלה לארצות הברית, הנשיא מוירטנברג, שטען שגברת סימפסון המשיכה לשכב עם, עם השגריר הגרמני בלונדון.
אחרי הנישואים אדוארד.
אחרי הנישואים, כן.
הוא עוזב בשבילה את המלוכה.
פון ריבנטרופ.
והיא עוד משתעשעת עם פון ריבנטרופ.
זה אמר מישהו, זה אין לנו הוכחות שזה נכון.
אבל הם נשארו נישואים עד סוף חייהם.
בלי לא ספק.
לפחות.
כן.
לא, כי אם לא, זה באמת היה...
זה היה משעשע.
מטריד אפילו יותר. משעשע או מטריד, תלוי בזווית הראייה. כמו הרבה מאוד סיפורים. ובחתונה הזו נוכחים בני המלוכה האחרים?
לא. כי המלך ג'ורג' השישי, המלך חדש, אסר עליהם.
שהוא בעצם אחיו של אדוארד.
בדיוק, כן.
אסר על
אביה. וזה אביה של המלכה הנוכחית.
אליזבת.
כן.
והוא אסר על כל בני המשפחה להגיע לחתונה.
כן, נוסף לזה, אני רוצה להגיד לך שאדוארד הסתבך מיד עם תביעות כספיות, והוא היה מטלפן כל הזמן לונדון, ודורש התערבותה של המלך חדש, עד שג'ורג' השישי נתן הוראות לא להעביר את השיחות הטלפוניות.
כלומר, היה ביניהם נתק מוחלט.
כן.
ואדוארד גם הסתכסך עם הוריו בגלל הנישואים כן. האלה. עם אמא שלו, למעשה, אביו כבר מת.
בדיוק. יש לנו מכתבים ממנו, ששם הוא אומר לאמו, כותב לאמו, שאחרי העמדה שאת נקטת, כל הדברים בינינו, היחסים בינינו נסתיימו.
אמרנו שאת מקומו של אדוארד השמיני תופס ג'ורג' השישי.
כן.
איך הוא כמלך?
הוא היה גם גמן, והיו, היה, היה מסובך בתסביך מסוים בגלל הקשיים בדיבור. אבל הוא החזיק מעמד כדי להוריש את הכתר לביתו של המלכה הנוכחית.
שלמעשה הולכת כבר עשורים רבים מאוד.
כן.
נדמה לי, אם אני לא טועה, שהיא מחזיקה בשיא מבחינת שנות המלוכה. ונחשבת לסמל, אחד הסמלים הגדולים ביותר ליציבות השלטון, וגם בניגוד מוחלט לאדוארד השמיני, לשמרנות מאוד מאוד גדולה ולמוסרנות גבוהה.
כשמלאו 60 שנה לנחיתת הצבאות הבריטים ואמריקאים בצפון צרפת, שכחו משום מה להזמין את המלכת מלכת אנגליה. ברגע האחרון תקנו את המצב, הזמינו את בנה הנסיך מווילס, אבל איכשהו ננת, עננת שחורה נשארה מרחפת על כל המאורה.
טוב, זה באמת מבוכה גדולה מבחינה דיפלומטית. יודעים מי פישל?
יש בירוקרטיה, כנראה שהכחו של האנגיה יש מלכה. פרט קטן.
אז הוא מוותר בשבילה, בשביל הגברת סימפסון, על המלוכה, על המשפחה, על ממון. זו כנראה הייתה באמת אהבה גדולה.
אולי. אולי הייתה גם איזושהי מטלה אחרת. להיות הגואל של אנגליה. מפני שהיה ברור מאוד שהגרמנים בונים על העובדה שאם הם ינצחו, זה תנאי קטן, אבל חשוב,
כן.
אז הם ימנו את המלך, שוב מלך אנגליה.
כלומר, אתה טוען כאן שהיה הסכם בין אדוארד לבין הנאצים?
לא ההסכם כתוב, אבל הסכם...
אבל זה היה הלך הרוח.
כן, כן, ללא ספק.
אז באיזשהו מקום אתה חושב שאולי הוא ייחל למפלתה של אנגליה?
זה מצב מאוד מסובך. סוף סוף אמרו לו לא לנסוע לגרמניה. צ'רצ'יל התערב,
כן.
אבל הוא נסע בכל זאת לגרמניה.
ופגש את היטלר.
והיטלר, ויש לנו צילום, המראה את היטלר, שמנשק את ידה של הדוכסית מווינזור. וזה היה מאוד, מצב מאוד מביך.
בהחלט. בקיצור, נשמע לי שזה פרק שההיסטוריה של המלוכה הבריטית הייתה שמחה מאוד למחוק.
ללא ספק, אבל היסטוריה לא נמחקת. וזה אחד אפס לטובתנו.
שעה היסטורית. ללב סיבות משלו. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק הביאו את סיפורם של גברת סימפסון ומלך אנגליה. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, דור עזריאל ואור אנצר. בתוכנית הושמעו שירי עם בריטיים וקטעים בביצועם של אדוארד גרמן, יצחק פרלמן, ג'יימס גלווי ובון וויליאמס.